בפרק ז' נדבר על מפסידי התשובה. אמרנו שהוא מוסיף עוד ארבעה מפסידים על המפסידים שהוא הזכיר במהלך הפרקים. ראינו את אחד הדברים, שזה ההתמדה בעבירה. שאדם מתמיד בעבירה, זה מבטא זלזול בקדוש ברוך הוא, ולכן כאשר אדם מתמיד, גם אם זה עבירה קטנה, היא הופכת כבר להיות כעבירה גדולה. גם אם היא לא מהחמורות, כשאדם חוזר עליה כמה פעמים, היא כבר הופכת להיות חמורה. אז הגענו למפסיד השני מתוך הארבע. בכלל, העירו פה שאפשר להשוות את המפסידים לשלבי התשובה. זאת אומרת, יש לנו ארבעה חלקים של התשובה, כנגדם המפסידים האלה הם ממש אחד לאחד. אז פה, מה שראינו עד עכשיו, שזה ההתמדה בעשיית העבירה, זה כנגד החרטה. אדם צריך, קודם כל אמרנו, שלב ראשון של התשובה, להתחרט. אדם עשה חטא ואומר, אוי, זה לא בסדר. אדם שממשיך לעשות, שמתמיד בעבירה, אז זה כמובן סותר את החרטה. ממפסידי העוד, החזרה לעבירה אחר השלמת תנאי התשובה ממנה, כמו שאמר בפרשת, הדבר אשר היו אל ירמיהו, אשר היה אל ירמיהו, לקרוא להם דרור, ישלח איש את עבדו ויש את שפחתו, ושאר העניין ההוא. כן, כמו שאמרו שם בירמיהו, שכל פעם אמר להם להוציא את העבדים, לשחרר את העבדים ואת השפחות, ובהתחלה הם שמעו, אחרי שהגזרה מתבטלת, אז הם חוזרים ומשעבדים אותם ולא משחררים אותם בזמן, ואז חוזרים העונשים. אז אחרי שאדם כבר חזר בתשובה, ועוד פעם הוא נופל. שוב, זה לא תמיד מרוע. חזר בתשובה באמת, חשב שיצליח לעמוד, ולא הצליח. שוב פעם חזר אחרי זה חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, לא משנה, חזר על אותה עבירה שהוא כבר נפל בה ושב ממנה בתשובה. גם זה שאדם לא מצליח להחזיק מעמד, זה פוגע, זה בסוף גורם להפסיד את התשובה, שזה כמובן כנגד עזיבת החטא. אדם לא מצליח, אמרנו אחד מתנאי התשובה, עזיבת החטא, אדם לא מצליח לעזוב את החטא לגמרי. הוא מצליח לעזוב, הוא חוזר בתשובה, זה מחזיק זמן, ואחרי זה הוא עוד פעם נופל. לכן אמרנו, אדם צריך לראות איך הוא עושה לעצמו את הסייגים, איך הוא לא רק נזר מהחטא עצמו, אלא איך הוא גם רואה שהוא לא מגיע אליו שוב פעם, שהוא לא נופל בו שוב פעם. אז זה המפסיד השני. המפסיד השלישי הוא ממפסידה גם כן, מי שיבטיח את נפשו לשוב באחרית ימיו, מי שדוחה את התשובה, אומר אני, יש לי עוד זמן, תן לי עכשיו ליהנות, עוד כמה שנים, בסוף חיי, שאני כבר מבוגר, אז אני אחזור בתשובה וחושב שיתרחק מן העבירות לאחר שיגיע אל רצונו וישלים תאוותו מהם. והוא כמרמה את אלוקיו, ובה אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אומר אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. שזה כנגד הקבלה לעתיד. זאת אומרת, אתה רוצה לקבל לעתיד לא לעשות יותר את החטא, ופה זה בדיוק מגמה הפוכה. אתה אומר, אני מקבל לעתיד לעשות את התשובה. עד אז, אני ממלא את אהבתי. ותוכחה שכתבתי בסוף זה הספר, שתוכחה מאוד יפה. רואה אותה בדרך כלל לפני, את חלקה לפחות, זה קצת ארוך. לפני יום כיפור. ככה, מעורר לתשובה. אז הוא כותב, מביא ציטוט מחלק מהדברים שכתובים שם, נפשי, הכי נצדה לרוב, אל תמעיתי, בעוד בחיים חייתך ויש לאל ידך. זה בפי הגמרא בשבת, שאדם צריך לעשות, עוד כשיש לו כוח והוא יכול. כי רב ממך הדרך, ואל תאמרי למחר אקח צדה, כי פנה היום, ולא תדעי מה ילד יום. אדם לא יודע מה יהיה. חושב, בסדר, מחר נתארגן, אתה לא יודע מה יהיה מחר, הודי כי תמו לעד לא ישוב. וכל אשר פעל בו שקול וספור וחשוב. ואל תאמרי מחר יעשה, כי יום המוות מכל חי מכוסה. והרי יעשות בכל יום חוקו, כי המוות בכל עת ישלח חיצו וברקו. ואל תתמהמהי מעשות חוק דבר יום ביומו, כי כציפור נודדת מנקינה, כן איש נודד במקומו. כן, וגמר אומרת, זה אפילו לא ציפור עצמה, זה הצל של הציפור. שהוא חולף מהר, ככה החיים חולפים, אדם לא יודע כמה ימי חיים, מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד רגע, ולכן צריך לנצל כל רגע, ואם צריך לחזור בתשובה, אז זה מצד, הוא כותב פה גם מצד, הכי נצדה לרוב לעשות מעשים טובים. כן, אבל גם מעבר לזה, אדם אם צריך לשוב בתשובה, לא דוחה את זה, כי לא ידע אם הוא יגיע לזמן שבו הוא חושב שהוא יחזור בתשובה. מפסידי התשובה גם כן, הדבר הרביעי, שיהיה השב שב מקצת אבונותיו, ומתמיד על קצתם. אדם עושה פליה בין החטאים. בחלק מזה אני מצטער, ושב בתשובה, חלק מהחטאים ממשיך לעשות אותם. כמו שיצא מן העבירות שבינו ובין המקום, וישוב מהם, לדוגמה אדם שחוזר בצד של בן אדם למקום, זאת אומרת באמת יש לי חטאים וחוזר בתשובה, ולא יצא ממה שיש בינו ובין בני אדם מגזל והונאה וגניבה והדומה לזה. כן, אז הוא ירא שמיים גדול, אבל בדרך ארץ בבן אדם לחברו, פושע לא קטן. ובזה נאמר אם אבן בידך הרחיקהו, ואמרו אבותינו זכרונם לברכה בעניין הזה, אדם שיש בידו עבירה, מתוודה ואינו חוזר בו, לא פורש ממנה, למה הוא דומה? למי שתופס שרץ בידו, אפילו תובל בכל מימות שבעולם, לא עלתה לו תבילה. זרקו מידו, עלתה לו תבילה, שנאמר הוא מודה ועוזב, ירוחם. בסדר, זה אפשר להגיד כנגד הוידוי. אדם מתוודע על חטאיו, אמרנו גם חלק מהוידוי, זה שהוא הולך ומרחיק אחרים מהחטא הזה. אנחנו אמרנו, התוכחה לפי רבנו בחי גם חלק מהוידוי שהוא הולך ומזהיר אחרים שלא יפלו במקום שהוא נפל. ואם אדם חלק מהעבירות הוא חוזר וחלק לא, אז זה קצת סותר את הוידוי. אתה בא עכשיו ואומר אני מצטער וישב בתשובה ואומר לאנשים אל תעשו ככה, מה אתה מדבר? לא מכירים, אז אתה צדיק אולי בבן אדם למקום, ואתה עכשיו בא להוכיח אותנו על בן אדם למקום, אבל עד שאתה אומר לנו טול קסם, אומרים לו טול קורה, מה אתה, יש פה בידך את השרץ שעוד לא זרקת אותו. ממה שגדלנו ממפסידי השערים אשר קדמו בספר הזה, כולם גם כן מפסידים התשובה ואינני צריך לשנותם בשער הזה. זה כמובן כל מה, טוב, זה חיים מכוונים, זה לא קל. כן, לכן תמיד האדם יש לו לאן לשוב, כי להגיע לשלמות זה משהו שהוא אינסופי. פרק ח', יחס בין צדיק שלא חטא לבין בעל תשובה. אבל אם ישתווה השב עם הצדיק, אומר כי יש בין השבים שישתוו אחר התשובה עם הצדיק אשר לא חטא, ומהם מי שיש לו יתרון על הצדיק, ומהם מי שיש לצדיק יתרון עליו אף על פי ששב. זאת אומרת שאנחנו דנים על היחס בין השב בתשובה לבין הצדיק, יש לנו שלושה מצבים. או שמי שישב בתשובה הוא כמו צדיק, חזר להיות כמו הצדיק הגמור, או שהוא אפילו יש לו יתרון על הצדיק הגמור, או שהוא חזר בתשובה אבל לא הגיע לרמתו של הצדיק הגמור. ובאור החלק הראשון, שהם משתווים, שיהיה חוטא בקיצורו במצוות עשה שאין בה כרת, כציצית וכלולה וכסוכה והדומה לזה, כאשר ישוב המקצר בהם בליבו ובלשונו וישתדל לעשות אותם, ולא ישנה קיצורו בהם, ימחלו הבורא, וישתווה עם הצדיק כאשר לא קיצר בהם. אז הוא שנים לא הקפיד ולא אכל דווקא בסוכה כל הזמן, ועכשיו הוא לא נטל ציצית, לא נטל לולב, לא לבש ציצית, ועכשיו הוא חזר בתשובה וכן מתחיל לקיים להקפיד על הקיום של המצוות האלו. בסדר, אז כשהוא חוזר בתשובה הקדוש ברוך הוא מוחל והוא שווה לצדיק. וכמו זה נאמר, השב מן החטא כמי שלא חטא. זאת אומרת, הוא שווה לו, אני חושב, מצד זה שמוחקים לו את החטא לגמרי. אבל ברור שלזה שקיים 10 שנים מצוות סוכה יותר ממנו, ברור שיש לו יותר זכויות, כן? זה מצד המכילה לחטא הם שווים. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עבר על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה, אינו זז ממקומות שמוחלים לו. שנאמר שובו אליי ואשובה עליכם. אז מבחינת הכף של החובה, שניהם באותו דבר. בזכות אמרנו, הצדיק יש לו יתרון. החלק השני, אז זה מצוות עשה שאין בהם כרת. החלק השני, והוא שיש לו בו יתרון השב על הצדיק, והוא זה שיהיה השב חטא חטא קטן במצוות לא תעשה שאין בה כרת. ואחר כך שב ממנה תשובה שלמה בכל תנאיה, ושם עוונו לעומתו ונוכח פניו, ומבקש תמיד המכילה עליו, שזה השלבים שראינו בפרקים הקודמים של התשובה, ונחלם מבושתו מהבורא, שעושה את זה מבושה ולא נתבושה מאנשים, או שזה לא שווה לו, ונכנס בליבו המורה מעונשו, ונשברה נפשו, והוא נכנע ושפע לפני אלוקים תמיד, והיה חטאו סיבה לקנייתו והשתדלותו לפרוע חובות הבורא. לא יתגאה במאומה ממעשהו הטוב, ולא ירבה בעיניו ולא יתפאר בו, וישמור בשארית ימיו מן המכשול. אז אדם כזה שאומנם חטא, השני לא חטא, הוא כן חטא בדבר שהוא לאו, אבל עליו שאין בו כרת, אבל החטא הקטן הזה גרם לו לתנועת נפש הרבה יותר גדולה לכיוון השני, הוא הרבה יותר מדקדק, הרבה יותר שם לנגד עיניו את עבודת הבורא, מאשר אדם אחר שיכול להיות שהוא לא חטא, אבל גם ההזדעזעות שלו מהחטא היא גם חסרה, ולכן גם השיבית ישב לנגדי תמיד הזה קצת חסר יותר אצל זה שלא חטא. חוטא זה הוא שיש לו יתרון על הצדיק שלא חטא החטא הוא ואדומה לו. כי הצדיק אין בטוחים בו שלא יתגאה, ויגבה ליבו וירום במעשה, יכול להיות שהוא יתגאה. הוא כבר נאמר כי יש חטא שמועיל לשווא יותר מכל צדקות הצדיק, ויש צדקה שמזקת לצדיק יותר מכל חטאות השווא, כשיפנה מליבו מן הקנייה ודבק בגאות ובחונף ובאהבת השבח. זאת אומרת, הוא לא עושה דברים שאסור, אבל הוא גם לא קונה, לא משפר, מקדם את המידות שלו. כמו שאמר אחד מן הצדיקים לתלמידיו, אילו לא היה לכם עוון, הייתי מפחד עליכם ממשהו גדול מן העוון. אם אדם חושב שזה כבר האמירה, כן? אדם שאומר, לא, אני אין לי עוונות. זה כבר אומר שצריך לחפש אחריו, את העוון הגדול, את הגאווה, או את זה שאדם כעיוור ולא רואה את העוונות שלו, לא יודע לראות את העוונות שלו, זה המכשול הכי גדול. אמרו לו, מה הוא גדול מן העוון? אמר להם, הגאות והחונאים. ופשב כזה אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כן, ופה נכנס גם הסיפור של לזר בן דורדיה, שאומנם חטא חטאים חמורים בחייו, אבל בסוף תנועת הנפש שנגרמה, זה שהוא יושב ובוכה ומבין שצריך לחזור בתשובה, הדבקות הזאת אפשר לומר, שהוא בא בסוף, זה הביא את רבי, כן, רבי רבנו הקדוש, כנגד רבי אלעזר בן דורדיה, רבנו הקדוש, שבסוף בוכה ואומר, יש קונה את עולמו בשעה אחת. הוא אומר, כן, נכון, בשעה אחת, אבל הוא עשה קפיצה מאוד גדולה לצד השני. והחלק השלישי, שיהיה עכשיו עובר עבירות גדולות במצוות לא תעשה, שיש בה מיטה בידי אדם וקראת בידי שמיים. זה או עשה או לא תעשה, שכבר נכנס פה הקראת. כחילול השם, הוא שבועת שקר, באמת גם שבועת שקר, יש דיון בגמרא מצד מה זה אסור, אז כמובן יש לב של לא להישבע על השקר, אבל גם שבועת שקר היא חלק מחילול השם, היא נכנית בחילול השם, והדומה להם מן הגדולות, ואחר כך עכשיו מתאותו בהם, וישלים תנאי התשובה וגדריה. אז יש לנו פה כבר אדם שהחטא שלו קצת יותר כבד, כי יש בו צעד של כרת, והוא גם כשהוא שב בתשובה לא מגיע לרמת הצדיק, נשאר לו הראשים מן החטא, כי המחילה לא תיתכן לו עד שינוסה בעולם הזה ממה שיוכל לסובלו וינקה מעוונותיו. ובאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עבר על מצוות לא תעשה שיש בה כרת ומיתת בית דין ועשה תשובה, איסורין ממרקין ומיתה מחפרת, שנאמר ופקתי בשבט פישם ובנגעים עוונם, וכתיב אם יחופר עוון הזה לכם עד תמותון. והצדיק לא עבר, שלא עבר עלינו עבירות, יש לו יתרון על השב מהם בלי ספק, כי הוא לא צריך לעבור את כל האיסורים. ואם אדם עומד בניסיון הזה או לא, זו גם שאלה שהיא קשה, עד כמה אדם מצליח לסבול את כל האיסורים. לכן אדם כזה, גם אחרי שהוא עכשיו בתשובה אומרים לו בסדר, זה יפה, אבל לא סיימת פה, יש עוד שלב, עוד שלב של איסורים, יש עוד שלב שלפעמים גם יום הכיפורים תולה ואיסורים ממרקים, ורק המיטה היא מחפרת, שזה אבון של חילול השם שהוא הזכיר פה. זאת אומרת, יש חטאים שאי אפשר להסתפק בהם לחזרה בתשובה, אבל אם זה לא חטאים כאלה שהם יותר חמורים שיש בהם כרת, אמרנו, אדם יכול להשתבות לצדיק מצד כף העבירות שלו, ולפעמים אפילו החטא הקטן יכול להועיל, כן, שאדם, זאת אומרת, רואים את זה גם בחיים בכלל, אדם לפעמים שהוא קצת מוכזב מעצמו, חווה איזושהי נפילה, לפעמים זה דווקא עד רבה מעורר אותו להגיד מה קורה איתי ולהתחזק יותר מאשר אדם שומר אני לא נופל אבל אני נשאר סטטי גם על להישאר סטטי זה דבר שהוא פוגע
כמו להגיד לצדיק שכאילו מי שאין לו עבירות ושהוא מתגאה לעומת מי שהתחייב בקרית ועושה תשובה והולך לצד השני
שוב מצד בוא נקרא לזה הסור מרע שלו הקף מוזניים של המעשים הלא טובים אז זה שהוא צדיק שיש לו קצת גאווה יש לו יתרון עליו כן אבל מהצד של הקף של העשה טוב אז פה יכול להיות שזה שגם חטא בחטא חמור מתעורר מזה מאוד ומתקדם וכל ימיו באמת בתשובה והוא שם את החטא לנגד עיניו וכולי והצדיק הזה לא בטוח אבל זה גם בכלל ההשוואה היא קצת מוזר כי אנחנו אומרים שגם הגאווה עצמה היא חטא אז כאילו זה לא אפשר להגיד שהוא לא חוטא אם הוא מתגאה וכנראה זה לאו דווקא הגאווה הגסה גאווה כזאת היא שאולי אפילו אמרו שיש לה מקום כן אבל עדיין היא יכולה להוליד השלמה עם המציאות שאני נמצא בה חוסר רצון להשתלם חוסר רצון להתקדם ופה נכנסת הבעיה זאת אומרת שוב כל החישובים האלה מן הסתם מורכרים כמה בדיוק זה היה אנחנו יודעים נותנים לאדם לפי סביבתו לפי היצר שלו אז אנחנו לא יודעים כן בדיוק את החשבונות שמיים אבל העיקרון הוא שכן יכול להיות אדם שהחטא מפעיל אותו לתקן את עצמו ולהיות יותר טוב שוב אם תמיד יש לי בעיה לנקות את החלק של הסור מרע, כי יש פה קרת שבעצם אומר, זה יישאר פה עד המיטה, אז תמיד הוא יהיה מופסד יותר, מהצד הזה של הסור מרע. אבל לפעמים שזה במצוות, בעבירות שהן בלי קרת, אפשר גם מצד אחד לנקות לגמרי את הצד של העבירות, ומצד שני להרוויח את הצד של הצדים. זאת אומרת, זה טוב, גם בחינוך לפעמים אנחנו, אפשר לומר, מחכים שהילד קצת ייפול. כי אתה אומר, הכל עושה כמו שצריך, זה צריך לחשוש. כמו שהוא אומר פה, זה ממש ככה, זה התחושה. זאת אומרת, אם אתם אומרים, אין לי חטא, ההורים דואגים. כי בסוף, משהו יבוא. אני מעדיף שיהיה גם נפילות קצת, ואז יופי, אפשר ללמד איך קמים ואיך מתקדמים, ואיך נבנים מתוך הנפילות האלה.